פרשת ויחי, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. ברית בין הדורות. אולי התגלית החשיבה ביותר בספר בראשית, היא שסיבת קיום הקוסמוס הנצחי, כלומר אלוקים, אוהבת את בני התמותה הטריוויאליים שחיים על הכוכב הזניח הזה ובכל מקום. לכן אלוקים רותם את בני האדם ליחסי אהבה מחייבים, דהיינו ברית, כדי לתקן בצוותא את פגמי הבריאה ולשפר את החברות האנושיות, כשהמטרה הסופית היא יצירת חיים מסגשגים, בהם אנשים זוכים ליחס של הערכה אינסופית מתוך שוויון ולצד ייחודיות. פרשתנו חותמת את ספר בראשית וחושפת את העובדה שמי שחי במסגרת הברית, כל רגע בחייו הוא רב מימדי. אנו אמנם חיים את הרגע, אך העתיד הוא חלק מן ההווה ומשפיע עליו. כל פעולה שנעשית בתוך מערכות יחסים מתרחשת עם בני האדם ועם אלוקים בו זמנית. כל קיום הוא ייחודי, אך הוא גם מהווה המשכיות לחיים שהיו לפניו. לאחר מותו של אדם שבא בברית, חייו נמשכים על ידי חברי הברית הבאים. פרדיגמת הברית יוצרת קשר מעמיק בין מצב האנושות בהווה לבין עתיד של קיום אידיאלי. כבר מתחילתה, התורה מכירה בחשיבותן ובערכן של התנהגויות יומיומיות ערכיות מוסריות. כל פעולה נעשית כאן ועכשיו ומעוצבת על בסיס הקשרים וציפיות של המציאות העכשווית, ובה ועת כל רגע מכוון אל עתיד של קיום מושלם, ועל הפרט להשתדל להתנהג בצורה שתעלה בקנה אחד עם עתיד זה. משמעות הדבר היא שיש להרחיב את מידת הכבוד כלפי האחר גם בחברה הרחוקה משוויון אוניברסלי, או לאבות את מידת הצדק כלפי האחר גם בחברה שבה לא כולם שווים בפני החוק. בספר בראשית מתואר כיצד אלוקים פוצח במערכת יחסים עם האנושות כולה, אך בהמשך מקיים מערכות יחסים אינטנסיביות ומיוחדות עם קהילות מסוימות, שהחלו מאברהם, שרה ובני ישראל. מסע הברית מתחיל בהתחייבות לשמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, משום שזהו היחס המגיע לכל אדם כמי שנברא בצלם אלוקים. ככל שהברית תחשף ותתבהר, כל קהילה אנושית תיצור לעצמה נישה ייחודית, נחלה, שבה תשתדל לבנות את החברה האידיאלית על בסיס כבוד וצדק לכל. אחד המרכיבים המרכזיים בכבוד האדם הוא קיום של מקום שבו האיש או האישה מקים שורש וצומחים בחופשיות, שאין ספק באשר לזכותם על המקום שיש בו ייצוג של הזיכרונות, השפה והחוויות המצטברות שלהם. במקרה של צאצאי אברהם, המקום הזה הוא ארץ ישראל. עם הזמן, כשדרך הברית מתחדדת ומתבררת, כל התנהגות קיומית מבטאת תמיכה בחיים והתנהלות מתואמת עם מטרות הברית. מתפתחת גם התנהגות טקסית, בעיקר לאחר יציאת מצרים ומעמד הר סיני, שמעצבת התנהגויות המזכירות לאנשים שהם חברים בקהילת ברית ייחודית, לדוגמה ברית מילה, שבת, כשרות, שנת שבתון ועוד, עם חוויות היסטוריות מיוחדות וזיכרונות משותפים, לדוגמה פסח, שבועות, סוכות, ותזכורות נוספות ליציאת מצרים. סימני הדרך הללו סובבים את בני האדם ומעניקים הקשר להתנהגויות שלהם בחייהם הפרטיים ובחוויות הקיומיות הייחודיות להם. מרבית ההתנהגויות האנושיות, עבודה, אכילה, דיבור, הן נחלת כולם, בין אם מדובר במי שמחובר או מחוברת לברית, ובין אם לאו. התנהגות של ברית היא כזו שמשנה את צורתה ברמה כזו או אחרת, גבוהה או נמוכה יותר, כדי להיות מתואמת עם כללי הברית, או מקדמת אותנו במידה כזו או אחרת לקראת המצב הסופי. כך, אברהם ואנשיו הם רועי צאן ובקר, אך בכל מקום עצירה הם חופרים לעצמם בארות מים כדי לא לייבש אספקת מים של אחרים. אברהם ושרה מארחים עוברי אורח כמנהג תושבי מסופוטמיה, אך תורחים יותר מהרגיל למען האורח, או משדרגים את הכיבוד. אברהם, יצחק ויעקב בונים מזבחות לאלוקים ומעלים זבחי תודה, אך הם מקדישים אותם לשותפם לברית, האלוקים שהם למדו להכיר. בטווח הארוך, הברית מכוונת לשינוי מוחלט של העולם. המטרה היא לשפר אותו בהתגברות על אויבי החיים, עוני ורעב, דיכוי ואי שוויון, מלחמות ומחלות וכו'. אך הברית מעצבת מחדש התנהגויות באופן חלקי ומצטבר. לדוגמה, התורה אינה מספקת בבת אחת את חזונה לשוויון כלכלי מושלם. היא מציעה רכוש פרטי וצמצום של אי השוויון באמצעות עזרה למשפחות המבקשות לשמור על נחלת אבותיהם כמקור הכנסה, הלוואות ללא ריבית, שמיטת חובות תקופתית בכל 7 שנים, או פשוט נתינת צדקה וגמילות חסדים. השיטה המצטברת מכבדת מאוד את בני האדם, משום שעשירים ועניים כאחד פתוחים יותר לשינויים הדרגתיים. שיטת הברית מאמינה כי שיפור של 2% המתרחש 50 פעמים במהלך ההיסטוריה יסתכם בתוצאה של 100%, וכך יחסכו מאיתנו תגובות נגד או משברים המתרחשים תכופות כאשר נעשים ניסיונות לחולל שינוי טוטלי בדור אחד. השיטה המצטברת עובדת רק בתנאי שהדור הבא משתפר ומשתדרג ולא נסוג לאחור. גישת הברית, אם כן, דורשת התמקדות חזקה ומתמדת בחינוך כדי לגייס את הדור הבא, להפנים את היעד האולטימטיבי ולדאוג לתנועת שיפור מתמדת. שיטת הברית משלבת מרכיב חזק של טקסיות, כמו לחוות מחדש את הכניסה לברית כדי שהדורות העתידיים ירגישו את אותו דחף לשאוף להשגת היעד האולטימטיבי ולא להתפשר על הסטטוס קוו. עם הברית אינו גזע עליון. התורה חושפת את המגבלות האנושיות ואת הפגמים באישיות של דמויות המפתח שלה. חיי המשפחה של אברהם ושרה הם נורמליים, עם בעיות לגמרי רגילות, כמו בריאות ואיפוריות, קנאה בין בני משפחה, אתגרי הגירה, התאמות בתרבויות חדשות בלי לאבד את הערכים וכו'. המשימה המאתגרת ביותר היא המשכיות. כיצד ניתן להבטיח כי הדור הבא ייקח על עצמו את משימת הברית וישאר נאמן לה אל מול קשיים פנימיים ולחץ חברתי חיצוני? במשפחות הקטנות של אברהם ויצחק היו ילדים, ישמעאל ועשיו, שהתנתקו מתהליך המאבק על ההמשכיות ויצרו לעצמם שבטים, ממלכות וכיווני חיים שונים. משפחתו של יעקב היא המשפחה הגדולה הראשונה בתולדות הברית, ולמרות זאת מצליחה להישאר מאוחדת תחת אוהל הברית. למרות תקופה של יריבות וקונפליקט שכמעט הובילה לרצח אח, וחרף עקירתם מארץ כנען בגין הרעב, המשפחה מתחברת מחדש, נאמנה לחזון יצירת חברת ברית מיוחדת. למרות הצלחתו הבלתי מעורערת של יוסף, ונסיקתו המופלאה לדרגים גבוהים ביותר של החברה המצרית, גם הוא לא מתנתק מהחזון המשפחתי. הוא ויעקב מסכימים ששני בניו, אפרים ומנשה, יתקבלו לחיק המשפחה וכי הם זכאים לחלק שווה בנחלת אבותיהם בארץ כנען. יעקב מבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים את מרכזיותה של הברית בעיניו. הוא יכה שורש אך ורק במקום שבו ניתן לחיות חיי ברית. לפיכך, הוא מבקש מיוסף לקבור אותו במולדתו, במערת המכפלה, שבה קבורים אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ואשתו לאה. בפרשת ויחי מופיעה גם סצנת הניצחון האחרונה של יעקב, הברכות שלו לבניו. זוהי משפחה אחת של ברית. לצד תחושות מעורבות וביקורת קשה כלפי חלק מהם, יעקב מייעד להם סטטוס של 12 שבטי ישראל. גם יוסף מבטא את מחויבותו הראשונית למשפחת הברית המתמשכת. מעמדו בחברה המצרית גבוה מכדי להתנגד לקבורה במצרים בלי לפגוע במצרים. יחד עם זאת, בסגנון הבריטי, העתיד מהווה מרכיב מרכזי מההווה, ויוסף חוזה מציאות עתידית שבה בני ישראל ישובו לארץ כנען. הוא מבקש מאחיו להישבע לו, שכאשר הם או צאצאיהם ישובו לארץ מצרים, יעלו עמו את עצמותיו ויקברו אותן בארץ הברית. כאילו כדי לומר שכל תחנה אחרת במסע היהודי היא זמנית במהות. היעד האולטימטיבי הוא חברה יהודית אידיאלית בארץ המובטחת. אמנם יוסף לא יגיע אליו בחייו, אך הדורות הבאים מהווים חוליה בשרשרת הברית, וכשהם יבצעו את משימותיהם, יעלו איתם את עצמות יוסף. הם יבינו שכפי שחייו ועבודתו אפשרו את עבודתם שלהם, כך חייהם העתידיים ירוממו ויאששו את חייו ואת פועלו. כל הדורות מהווים חוליה בשרשרת אחת בלתי קטועה. כך מלמדת אותנו פרשת ויחי תכונה מרכזית נוספת של חיי הברית. היות שלא ניתן להגשים את היעדים בתקופת חיים אחת, כל דור סומך על צאצאיו העתידיים להשלמת המשימה. יחד עם אבותיו ואמותיו, החל יעקב בביצוע המשימה שתובן רק כעבור דורות רבים. אחד העקרונות המרכזיים של חיי הברית הוא לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. אנו מתחילים בתהליך התיקון בעצמנו ומחנכים את הקהילה. או אז אנו אוחזים באמונה ובביטחון שהדורות הבאים יביאו את המשימה להבשלה. יעקב ויוסף מבקשים שהדורות הבאים יישבעו אמונים לברית ולאבותיהם ואמותיהם הקדמונים. בכך הם לומדים להכיר ממד אנושי נוסף של הברית. לא מדובר רק בחבות נצחית בין אלוקים לאדם. הברית היא מחויבות של אהבה בין הדורות השונים של האנושות. אין טעם לצאת למסע שלא ניתן לסיים אותו, מבלי להאמין שבשר מבשרנו ועצם מעצמותינו וכל מי שאנו חולקים אמה ואמו את חלומותינו ומשימותינו ישלימו אותם למעננו ובשמנו. כך חיי כל הדורות כרוכים זה בזה בקשר של תקווה משותפת ובעבותות של אהבה. שבת שלום.